אנחנו נמצאים בשבוע אחרי קריאת פרשת קורח. פרשת קורח נותנת לנו מוסר השכל שאדם שבא לידי גאווה ואוהב להתנשא, סופו של דבר יהיה כקורח ועדתו. זו מחלוקת שלא לשם שמיים, הם וטעניהם צרה קורח וכל עדתו במשה רבנו באהרון הכהן. אנחנו מאמינים בני מאמינים שכל מה שעשה משה רבנו הכל מפיו של הקדוש ברוך הוא, כמו שאמר לפני כן למרים כשהיא דיברה על משה רבנו, אמר להם הקדוש ברוך הוא פה אל פה אדבר בו, אני מדבר איתו פה אל פה, כל מה שהוא עושה עושה על פי דעתי, על פי ידיעתי, ואתם מעזים לדבר על משה? מה היה אצל מרים? מרים אחותו של משה, אוהבת אותו כנפשה, מסרה את נפשו עליו, את נפשה עליו, בכל זאת מצאה מקום לדבר על משה רבנו בפרט אחד. לפני כן, לפני הפרשה ותדבר אהרון מרים ואהרון במשה, כתוב שם המעשה של אלדד ומדד. שני האנשים האלה היו קרובי משפחה למשה רבנו ושתה עליהם שכינה ברוח הקודש והתחילו להתנבות כמה דברים של נבואה. מרים היא שומעת את הנבואה שלהם, התחילה לשבח אותם, אשריהם אלו, הנה שתה עליהם רוח הקודש, שתה עליהם שכינה ואומרים דברי נבואה. המשיכה מרים, אשריהם משותיהם של אלה, גם הנשים שלהם זכו שבעליהם הגיעו להשראת שכינה, הגיעו לנבואה. ציפורה, ציפורה אשתו של משה רבנו, הייתה אישה יפיפייה ביותר, והייתה שומעת מה שאומרת מרים, משבחת את נשותיהם של אלדד ומדד. אני אומרת לה, את משבחת את נשותיהם? ומללות נשותיהם, מסכנות נשותיהם. למה נשותיהם? לא מסכנות. היא חשבה כמו כל הנביאים, כמו משה רבנו. ציפורה אשתו של משה רבנו אומרת, מיום ששרתה שכינה על אחיך משה רבנו, מאותו היום לא ראה אותי בכלל, לא פקד אותי, לא הסתכל עליי כלל. אז מסכנות הנשים האלה, בעליהם יפה, הגיעו לנבואה, אבל נשותיהם יישארו כמו אלמנות. מרים השתוממה לשמוע את זה, היא לא ראה את זה, שביום שבאה שכינה דיברה עם משה רבנו בהר סיני, מאז הוא לא טרח להזדווג עם אשתו, אז היא לא ראה את זה. התחילה לדבר, מה זה משה רבנו עשה דבר כזה? וכי רק ממשה דיבר השם? גם אנחנו נביאות, אף על פי כן אנחנו נהגים כמהקורא העולם, יש לנו ברוכים מזדגים, מרים מזדגת עם בעלה, אהרון מזדג עם אשתו, פתאום משה רבנו עושה את עצמו יותר מדי. כך היא דיברה, זה הקומה שדיברה. לא שחס ושלום אמרה עליו זה דבר לא טוב, רק היא אמרה, למה אנחנו עושים יותר מה שאנחנו עושים? גם אני נביאה, מרים היא נביאה, אחד מהשבע הנביאות שעמדו לישראל. אהרון הוא נביא גם כן. אהרון אחיך יהיה נביאיך, כך אמר הקדוש ברוך הוא. בכל זאת אהרון נהג דרך ארץ, המשיך לחיות עם אשתו, המשיך לזווג עם אשתו, והיא המשיכה לזווג עם בעלה. ופתאום משה רבנו חדר לזווג על ציפורה אשתו. זה שכתוב בפסוק, ותדבר מרים ואהרון במשה על אודות האישה הכושית אשר לקח. מי זאת האישה הכושית? זו ציפורה, שהייתה יפיפייה ביותר. כמו מפחדים עליה מעין הרע, אומרים כושית. אדם שהוא יותר מדי יפה תואר, יפה מראה, אומרים כושית, בשביל ישימו עליו עין הרע. אז הם דיברו, אבל זאת האישה הכושית, יש לו אישה יפה כזאת, והוא נוטש אותה, עוזב אותה להנחות. הקדוש ברוך הוא כעס מאוד על זה. הם משווים את עצמנו משה רבנו? אבל אם אני רוצה לדבר אתכם, איזה נבואה באה לכם בחלום, ואומר לכם איזה דברים של נבואה. אבל משה רבנו, על משה אתם מדברים? פה אל פה אדבר בו, הוא עומד ומתנצל בפניו, ואני מדבר אותו כמו כאשר מדבר איש אל רעהו. אתם משווים את עצמכם למשה? מדוע לא ירצה מדבר בעבדים למשה? אדם שדבר על משה צריך לפחד, צריך לראות פחד. אתם צריכים לפחד לדבר על משה. אז הקדוש ברוך הוא כעס עליהם, סופו של דבר מסכנה מרים נעשית מצורעת, נשאר 7 ימים מחוץ למחנה, והעם לא נסע עד לעשות מרים. היה לה בושה וחרפה בפני כל העם, נעשית כל גופה מלאה צרעת מתחילה בכף רגל בעד ראש, עד שהתפלל עליה משה רבנו ואמר אין נא רפאנא לה, אין נא רפאנא לה, קיבל תפילתו, אמר לו אחרי 7 ימים תהיה טהורה. וכך היה צרעת שדה הלכה ממנה וחזרה אף פעם נכנסה לתוך המחנה. זה היה במרים. לכן התורה מזהירה אותנו, יש פסוק בפרשת כי תצא, ישמר בנגע הצרעת מאוד 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 לעשות, כוחות אשר הראו אתכם הכהנים, זכור אשר עשה השם אלוהיך למרים. למה אומר הקדוש ברוך הוא את הדברים האלה? צריכים לזכור מה שעשה למרים, כדי שתזהר ולא תדבר לשון הרע. אל תדבר דברי גנאי חברך. מרים לא דיברה לשון הרע, אמרה שמשה רבנו לא בסדר, היא אמרה רק שהוא לא נהג לפי דעתה, לא נהג טוב, שהיא השליטה את עצמה אליו, וזהו כל הדברים שלה. וקיבלה עונש חמור כזה, צרעת 7 ימים מחוץ למחנה. כולם יודעים מרים מצורעת, בשבילה הם לא נוסעים. עד אחרי 7 ימים היא נאספה למחנה, נעשית טהורה, הלכה בטבלה ונעשית טהורה, ואז הרשית להיכנס לתוך המחנה. ורשמה בנגע הצרעת, תזהר. איך אתה תזהר שלא תהיה לך נגע הצרעת? זכור שעשה השם אלוהיך למרים. תראה מה עשה למרים בשביל שדיברה השביתה את עצמה למשה רבנו. לכן כל העניין של לשון הרע, כל העניין זה הוא גם כן, לא רק שהוא נוגד את רצונו של הבורא יתברך. האדמו"רים היו אומרים, חסידים היו אומרים, לאדם יש שתי עיניים, עין אחת כדי לראות את החסרונות שלו ויתקן אותם, ועין שנייה כדי שיראה מעלותיו של חברו וילמוד ממנו. ואנשים עושים בהפך, עין אחת רואים את המעלות שלהם ועין אחת רואות חסרונות של חברו. זה כך וזה כך, כל אחד ואחד מחפשים לו איזה מום, זה ארוך וזה קצר, זה שמן וזה רזה, ואין לדבר סוף. אשרי אדם שיודע לשמור את פיו, שאומר פיו ולשונו, שאומר מצרות נפשו. הוא עצמו יסבול על ידי שהוא מטיח דברים על מישהו אחר. והנה גם כפרשת קורח אנחנו גם כרואים דבר כעין זה. קורח זה הוא היה חכם, הוא היה פקח, הוא היה עשיר, מיליונר, והגיע למה שהגיע, שבלעה אותו האדמה. מי הביא אותו לכך? ובפסוק הראשון של הפרשה, ויקח קורח בן יצהר בן קהת בן לוי בדתן ואבירם בני אליעד ועוד בן פלט בני ראובן. עוד בן פלט בני ראובן, כתוב רק הפסוק הראשון, אחר כך פסוק חדר להזכיר אותו. מזכיר דתן ואבירם, מזכיר את קורח עוד כמה פעמים, אבל את עוד בן פלט לא מזכיר. מדוע זה? הגמרא אומרת על הפסוק, חכמות נשים בלתה ביתה ואיוולת בידיה תהרסנו. אישה שהיא חכמה, אישה שהיא צדקת, יראת שמיים, היא בונה את הבית שלה. זה לבית הרוחני גם כן, ביתה, בית בעלה, בית בניה, ואיוולת, אישה שהיא טיפשה, משוגעת, מטופשת, בידיה תהרסנו, היא הורסת את הבית שלה. והגמרא ממשילה את הפסוק הזה אחת על אשתו של און בן פלט שהייתה אישה חכמה, ואשתו של קורח זאת אבירת הטיפשה הזאת שהייתה עינה צרה ונביאה את בעלה שבלע באדמה. מספרת הגמרא איך שהיה הדבר. קורח הוא היה בנו של עוזאל, בנו של קהת, כתוב שם ובני עמרם, בני קהת, עמרם ויצהר חברון ועוזאל. עמרם זה הבכור, בנו של מי? בנו של קהת. ועמרם יש לו משה, אהרון, מרים, כולם מכובדים אצל עם ישראל, אבל במיוחד משה רבנו הוא רבם של ישראל, הוא נשיא של ישראל. אהרון הוא הכהן הגדול. אז עכשיו אומר קורח, מי אומר? אשתו אומר אותו, מסיתה אותו. תראה, זה משה, הוא לקח בשביל עצמו נשיא טוב, יבושם לו, עשה את אהרון הכהן הגדול, עשה אותו כהן גדול. אחרי התור בני קהת, עמרם ויצהר. יצהר זה הבן השני. אז אם יש עוד איזה משרות לתת, בנו של יצהר. קורח היה, ויקח קורח בן יצהר בן קהת, הוא בנו של יצהר. אז היה צריך לתת לך כבוד, לתת לך זקבור. מה הוא עשה? הוא עזר אותך. אנחנו לקחת את דודו הקטן, מי הדוד שלו הקטן? אברהם, יצהר, חברון ועוזאל. יש פה פסוק בפרשת נשוא, ניצפן בן עוזאל, עשה אותם נשיא נשיאי הלוי. בכל התור שלך, אתה בראש המצהר. מדוע עזב אותך והלכת לחפש לו את ניצפן בן עוזאל הקטן שכזה, הוא יהיה נשיא נשיאי הלוי. טוב, משה רבינו, כל מה שאומר הקדוש ברוך הוא עושה מדעתו. אבל היא לא עושה להאמין. אתה כופרת, לא אתה מאמינה. מה הייתה אומרת לו? אומרת לו, תראה איך זה עושה הכל פרוטקציה, הכל עושה מה שהוא רוצה, תראה מה שעשה לך, עזב אותך בהנחות, לא רוצה לתת לך לקדם אותך, לא רוצה לתת לך משרות. והיא מסיתה אותו. עד שנתמלה, הבן אדם הזה, כל פעם אשתו יושבת לו, חרשת לו בתוך המוח שלו, עד שהשתגע ויצא לדבר בסערה על משה רבנו, להתקוטט נגד משה רבנו. אבל הוא התלמיד הקטן שלו. כל ישראל הם תלמידים של משה רבנו. אם לא הוא לימד אותם תורה, מאיפה יודעים תורה? הוא שמע מפי הקדוש ברוך הוא, שמע מפי השכינה, ובא ואומר להם כל המצוות שהקדוש ברוך הוא צבע אותם. אם לא משה, מאיפה הם יודעים? שום דבר לא יודעים. אז כולם תלמידים שלו. זה כורח הקטן, הטיפש הזה, שהוא תלמיד, ילך ויעז ויקח את הראש שלו לפני משה רבנו, ויקומו לפני משה, ויגידו, רוב לכם, כל העדה כולם קדושים, מדוע תתנשאו על קהל השם? משה רבינו מתנשא על קהל השם, איפה הוא התנשא על קהל השם? אבל הדיבורים שדיברה אשתו, הכניסה טלטלה בו את המוח שלו, בלבלה אותו, שגעה אותו. והוא בעצמו היה גם כן, לא היה כל כך צדיק, הוא היה ליצן, המדרש אומר שהיה ליצן. מה זה ליצן? הוא עשה כמו סרט, הכל שקר, אבל עשה כמו סרט, בא לפני העם כדי להסיס אותם נגד משה רבינו. מה עשה האיש הזה? אמר להם, רבותיי, אני אספר לכם סיפור, דבר שלא היה ולא נברא, אבל אני אומר סיפור. אומר, אהרון הכהן הזה, תראו שהוא לוקח תרומות, מעשרות, כל דבר לוקח. הייתה אישה אחת מסכנה, אלמנה, בעלה נפטר, השאיר אותה אלמנה. והיא אישה איזה שדה, אז זרעה אותה כדי שיהיה לה מעט תבואה. בא אהרון הכהן הגדול, אני מקבל תרומה. טוב. נתנה לו תרומה שלה. תרומה זה 2%. תראה 100, 2% מכל 50 נותנים 1%. 1% מ-50, 2% מ-100. אז הוא רוצה תרומה. טוב, בבקשה, הנה תרומה. עברה שעה אחת, אמר צריך לתת ללוי. ללוי צריך לתת מעשר. טוב, הנה מעשר. עשירית, זה 10%. אחר כך, בא עוד פעם אהרון. מעשר בין המעשר אני צריך לקחת. אני כהן, צריך לקחת תרומת מעשר. טוב, נתנה לו. אחר כך, בקט, שכחה, פאה, הכל העניים. בא אומר, התורה נתנה לי, אז הוא לוקח את זה. קראתה שהיא לא גומרת עם השדה הזאת. מה עשתה? אמרה, אני אלך וכניס דבר ואתפטר ממנו. למה אני שאל לי השדה הזאת כל פעם אתן לו תרומה, תרומת מעשר? הכל שקר, הכל תיאורטי. כי באמת ישראל לא נתנו תרומות מעשרות, רק אחרי שהגיעו לארץ ישראל. וזה המעשה היה במדבר, עדו נכנסו לארץ ישראל. התורה לא חייבה אותנו להפיש תרומות ועשרות רק בארץ ישראל. טוב, תחילה, מה עשתה האישה הזאת? מכרה את השדה וקנתה איזה בהמה אחת, כבשה אחת, ואמרה שהיא תהנה ממנה. אז עברו איזה זמנים, היה לה לכבשה הרבה צמר, היא רצתה לתפור איזה שמלה מהצמר שלה. אז באה לגזוז את הצמר, והנה, בא מופיע אהרון. כתוב ראשית גז תורך תתן לו. אז מהגזה של הסוף הוא לקבל, צריך לקבל חלק, אחוז, אז נתנה לו. אחר כך בא, לא עבר כמה זמן, עוד פעם בא. אומר, מה יש לך אותי? אומרת, אני שומע שאת שחטת את הכבשה שלך. והתורה אמרה, ונתן לכהן זרוע ולחיים ועקבה. הזרועות זה שמן, זה חתיכת בשר טוב, טעים. כן, זה הזרוע הזה בשבילי. הלחיים עם הלשון, יכולים לאכול את הלשון לבשל אותו יפה, לאכול אותו עם חרדל, זה טעים משובח. והקיבה גם כן, כל הקיבה, קרס, המעיים. טוב, נתנה לו. אחר שנתנה לו, התרגזה מאוד. גם שהכבשה הזאת, שחטתי אותה, גם כן לא התפטרתי ממנו, אמרה, יהיה לעצמם שתהיה עליה חרב. בא תקף אהרון הכהן, אמר, כל חרב בישראל לך יהיה, זה הכל בשבילי. לקח את הכל בשבילו והשאיר אותה בוכה. שעל זה כדי להכניס שנאה בלב ישראל נגד משה רבנו, נגד אהרון הכהן. כפי שאמרתי, זה הכל היה שקר, כי אדם באותו הזמן עוד חייבו. מתי חייבו? רק אחרי שהגיעו מארץ ישראל. אשתו של עוז בן פלט, נעזוב את אשתו של קורח, נלך אצל אשתו של עוז בן פלט. זו הייתה, זה עוז בן פלט, הלך ונשבע לקורח שהוא ילך איתו יד ביד נגד משה רבנו, אחרי שיסית אותו. טוב, אחר כך חזר הביתה, הוא מספר באשתו כך וכך, כאשר מחר בבוקר אנחנו צריכים ללכת, בבוקר צריכים ללכת, כל אחד יביא קטורת, להביא את מחתה, להקטיר עליה קטורת, ומי שיבחר הקדוש ברוך הוא הקדוש. אז אמרה לו אשתו, טמבל כמוך, טיפש כמוך. קורח, הוא ייתן לך להיות מעליו, אם משה רבנו הוא הרב, אתה תלמיד שלו. ואם קורח יהיה הרב, נניח ככה, אז תשאל אתה תלמיד, טומבך כזה. מה אתה תרוויח? אתה מחליף את משה רבנו בקורח, הטיפש הזה, קריח הזה, ואין לך שכל, מה אין לך אותו? אבל מה עשה, כבר נשבעתי. אי אפשר לי לשנות מהשפעה שלי, שאני מוכרח ללכת איתם יד ביד. אמר לו, נשבעת? אני אסדר את העניין בשביל השפעה שלך. תשב נחר קודם כל, כמו בני אדם, ארוחת בוקר. ארוחת בוקר, תשב אני יכול יחד איתו. נתנה לו מעט שיחר, מעט יין, יין חזק. תחיל לעשות את הראש שלו, לעשות ווין ככה, להתבר. אומר, אני לא מרגיש טוב, לא מרגיש טוב, בוא תשאל. לקחה אותו, שם אותו על המיטה, כסית אותו בשמיכה, והיא ישבה על פתח הדלת, ומסתרקת על פתח הדלת. והם כולם צדיקים, כולם קדושים. שלח כבר אחרי, באור, מפלט, אמרנו, בשעה 8 בבוקר יהיה אצלו. ולא מה? 8:30 זה לא מה? שלחנו שליחים, שלחו, תביאו את זה, אומר מפלט, היה איש חכם בעל השפעה. נו, באים, כל אחד בא, רואה, האישה יושבת על יד הפתח ומסתרקת, הראש שלה מגולל, בלבנן, אסור לדבר את האש. מוחים, תקף כמו מוחים, כמו שמוחים מהנחש. אז ככה, כל אלה שהלכו, חזרו, כל אלה שהלכו, חזרו. בינתיים התחיל קורח להתקוטט והכיר עליהם את כל העדה, ואש יצאה מאת השם, בתוך 250 איש, אלה היו שהושפעו מקורח, ותפתח הארץ את פיה ותבלעם את פתיהם ואת עוליהם. ואדון אום בן פלט ישן שינת ישרים. לא יודע בכלל בשכבה ובקומה. עד שקם כבר הכל נבדעו ונשרפו, והוא ברוך השם קם בחיים. אשתו הצילה אותו. על זה עליה דרשו רבותינו את הפסוק הזה. חוכמות נשים בנתה ביתה, היא בנתה את הבית שלה. הייתה נשארת אלמנה, היה בעלה היה נבלע. אבל היא הצילה אותו. ועברת בידיה תהרסנו, זו אשתו של קורח. הכניסה בו שנאה, הכניסה בו כל הדברים האלה, עד שעמד בחוצפה נגד משה רבנו, ואמר, משה רבנו אמר, אם אני עשיתי את זה לדעתי, אז ימותו מיתת עצמם. ואם לאו, בריאה יברא השם, ותפתח האדמה את פיה ותבלעם את אוהליהם. וכך היה. ואמרו רבותינו, היו, כל הנת... לא רק הם, עם כל הרכוש שיש להם, כולם נתנו חיים שאולה. מה העונש שלהם? ירדו שאולה. מה אחר כך? מה אחרי זה? הגמרא במסכת בבא בתרא אומרת, פעם אחת היה חם גדול מהאמוראים, היה שמור רבי אבא בר חנה. אז היה הולך ופגש אותו אליהו הנביא, היה הולך במדבר שמם, במקום שעברו אבותינו כשיצאו ממצרים. פגש אותו אליהו הנביא, אומר לו, בוא אראה לך איפה נבלעו קורח וכל עדתו. הוא הלך, ראה לו איזה מקום, רואה שיש כמו חור באדמה, ויוצא ממנו עשן, כל הזמן יוצא עשן סמיך. אמר לו, זה המקום הזה שנבלע קורח, ובוא תראה איזה חום יש מהעשן הזה. לקח סייף ארוך, ולקח צמר גפן, עטף אותו בראש הסייף, בראש החרב, ואת הצמר גפן יטמיל אותו במים. הצמר גפן לא סופק תקף אש, בכל שכן כשהוא רטוב במים לא סופג אש. וקרח אותו סביב הסייף הזה, חרב ארוך, והכניס אותו בפנים בתוך החור שיש שם, יוצא משם העשן. דקה אחת שם אותו, אתה יוציא אותו, הכל חרוך, הכל נשרף. אתה רואה איזה חום שיש פה? זה חום של גיהנם. תטה אוזן ותקשיב, תשמע מה שאומרים פה. תטה אוזני כמה שאפשר להתקרב, ושמעתי קול שצועקים, בוכים וצועקים. משה אמת. תורתו אמת, והם השקרנים. מי זה שצועק את זה? קורח. אומר, תאמין לי, כל 30 יום, כמו היום הזה, מגיעים לכאן, לוקחים אותם לגיהנם, מסובבים אותם בגיהנם. ושולקים אותם בקדרה, כמו ששולקים בשר בקדרה, איך לא שולקים אותו, כך שולקים אותם בגיהנם. ובוכים וצועקים, משה אמת ותורתו אמת. והם השקרנים, הם שיעבירו על משה רבנו, כאילו הוא עשה זה מדעתו, הם השקרנים. זה העונש שלהם, ולא כבר אלפים שנים כך. זה רבה ברחנה חי לפני בערך ממר 1,000 שנה. בזמן משה רבנו עד רבה ברחנה עברו 2,000 שנה ויותר. אם כן, ועדיין הם שולטים אותם, עוד לא מתחפר העוון שלהם. בשביל שעשו חוצפה כזאת לדבר נגד משה רבנו. הרי לך אפיקורוס גדול בזה, מי שדבר על משה רבנו, שכותב את התורה, אנחנו כולנו תלמידיו של משה רבנו, תלמידי תלמידיו. זכות תהיה לו לבן אדם שיקרא שמו תלמידו של משה רבנו. והם באים בחוצפה כזאת מדברים צרה נגד משה, ומי אשמים בכל הדברים האלה? הנשים שלהם. אשתו של און בן פרת הצילה אותו ממוות לחיים, ואשתו של קורח הכניסה אותו מחיים למוות. והכל למה? השנאה, הצלות עין שיש לה. למה משה יש לו כבוד כזה? למה אהרון יש לו כבוד כזה? למה בעלה אין לו הדבר הזה? והיא מסתמקת ברעלה בלב שלה. והנה זה הכחת הבנון, היא נשרפה ובעלה גם כן, כולם נבעו באדמה. היא גם כן צועקת אחד מבעלה, משה אמת, תורתו אמת, והם בדיים. אבל היו 3 בנים לקורח, אחד ישמו אסיר, השני אלקנה, השלישי אבי אסף. יש פה מקום, תראו אותו קצת. אסיר אלקנה ואבי אסף, אלו היו בניו של קורח, והם באו שלמים עם נפשם ללכת יחד עם אבא שלהם נגד משה רבנו. הם עריצו את משה רבנו, אבל אבא שלהם גזר עליהם שילכו יחד איתו, והלכו יחד איתו. וכשנפתחה האדמה והתחילה לבלוע את קורח, גם הם התחילו להיבלע. אז תכף ומיד הורידו דמעות ובכו, תכף הרגישו בטעות שלהם, שהם נמשכו בהכרח אחרי אבא שלהם, לא הלכו ברצון. הורידו דמעות, מיד נעשה להם כמו אסתבה, עמדו עליה ויצאו מהאדמה למעלה וניצולו. ברגע האחרון השם רחם עליהם וניצולו. זה שאומרים למנצח לבני קורח מזמור. למה היו? הם היו נביאים, היו חוזים עתידות. והם היו אסף, אחד מהם אבי אסף, מזמור לאסף, יש כמה מזמורים בתהילים, מזמור לאסף. מי זה אסף? היה נביא, היה בעל רוח הקודש, הוא היה בנו של קורח, וראה כל מה שעתיד אחר כך מתגלגל בכל העולם, כל הדברים. והגמרא שואלת עליו, הוא ראה ברוח הקודש שעתיד בית המקדש להיחרב, ושעבדי הקדוש ברוך הוא יהרגו בידי האויבים, הסנהדרין, החכמים, הצדיקים. התחיל לקונן עליהם, אלוהים באו גויים בנחלתך, טמאו את אחר קודשך, שמו את ירושלים לעיים, נתנו טמאת עבדיך מאכל עוף השמיים, ושר חסידיך חטו הארץ, שפיכו דמם כמים. היה בוכה ומתאבל עליהם. אבל תראי הכותרת של המזמור, מזמור לאסף. זה מזמור? זה קינה, הוא בוכה עליהם. הוא אומר מזמור לאסף, זה מזמור. אז לכן באים רבותינו ומתרצים את הדבר הזה כך. יש מאמר במדרש, משל למה הדבר דומה? למלך שרצה לחתן את הבן שלו, היה לו בן יחיד שאהב אותו מאוד. למרות אהבתו, הוא רצה שהכל יתנהג כמובן על פי החוכמה, על פי התבונה, בדרכים ישרות. אז הוא, בסוף סוף בנו, צריך לחתן אותו. אז מצא לו ביום שעת הכושר, ותכף קרא את כל העבדים שלו, המשרתים שלו, והכין, אמר, תכינו חופה לבן שלי. הכינו חופה, הכינו כסאות, כל השרים, כל הדרשים הכי חשובים שהוזמנו אצל המלך לחתונה של הבן שלו. הכינו את כל הדברים האלה, ולשעה אחת לפני החופה בלבד, שומע המלך שבנו עשה מעשה רע מאוד, אשר לא יעשה. לא היה יכול לסבול. חפש איפה הבן שלו, הבן שלו הלך להסתלם כנראה, עם הקדם. אז לא מוצא אותו. לא מצא אותו, עלה למעלה, מקום של החופה, לקח את כל הבלילות של החופה, קרע אותם לגזרים, ורוב הכעס שלו. אם היה הבן שלו לפניי, יעשו לו חתיכות, מהכעס שלו. אבל, כמו שבנו לא היה, שפך את חמתו על מה? על הבילונות, על הכסאות, לקח כסאות, שובר אותם, שובר אותם. המחנך של הבן, יצר לו על מה שעשה הבן, אבל הוא רואה מה שהמלך עושה, אוי ובוי. לפני זה עמו, מי יעמוד? אי אפשר לעמוד נגד הכעס שלו. אחרי שהוא המלך עשה, שבר את כל הדברים האלה, חזר את מחנה הבית שלו, בא זה המחנך, לקח איזה כינור, וצריך לנגן דום 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 דום. אמר, שרים, שוגעת? המלך בכעס גדול, ועשה מה שעשה, ואתה בא מנגן. אמר, אני שמח שהבן של המלך לא היה פה. אם היה פה, היה עושה אותו חתיכות. מה שעשה לבילונות, היה עושה לבן שלו. ולכן אני מנגן קצת, או ברוך השם שהבן הזה לא היה. בשביל שנשברו הבילונות והכסאות, המלך עשה לו כסף, מחר יוצאים מהאוצר, להתפייס. אומרים אחר כך, אחרי יום אחד יומיים, תשב בעתו עליו, אחר כך יעשה עוד פעם חופה ויעשה הכל. חסר אצל המלך כסף, לכן אני מנגן. זה המשל. הנמשל, אסף הוא נביא. הוא רואה מה עושה הקדוש ברוך הוא בבית המקדש, הבית הראשון, חרב ישראל, חטאו. רבותינו אומרים, עשו עבודה זרה, גילו עריות, שפיכו דמים, עבירות הכי חמורות. וכך הוא כעס עליהם, מה עשה? הלך החריב את בית המקדש, שרף את האחד. מה שעשה שם, שמות עשה, את חומות ירושלים, מה שלא עשה. אז הוא אומר, מזמור לאסף, הוא מנגן, ברוך השם, שכלה את חמתו בעצים ובאבנים. הוא יכול לבנות, מי שהרס את בית המקדש, חזר אף פעם ויבנה אותו. בונה ירושלים השם, מתחיל ישראל להיכנס. אבל ברוך השם שעם ישראל נשארו לפליטה. לא עברה עליהם כוס התרעילה שחיה בחס, יכלו מן העולם. אם היה חס ושלום, כאילו מכלה אותם מן העולם, מה נשאר עוד במקום עם ישראל? לכן עשה מזמור גם כן. עם כל הקנאה, עם כל הצער שנהרג בית המקדש, בדרך גסה, נשאר לו על כל פנים לפליטה, ישראל נשארו לפליטה, זה השמחה שלו. אבל יש עוד פירוש אחר. למה אסף דווקא היה שמח על זה? מה קרה עם אסף? רבותינו אומרים כך, השערים של בית המקדש עשה אותם משה רבנו, עשה אותם דוד המלך. הוא לא היה לו זכות לבנות את בית המקדש. אתה יכול לראות שאלו לדוד המלך שהוא בעצמו יבנה את בית המקדש. אמר לו, בנך אשר יצא ממעיך, זה שלמה המלך, הוא יבנה בית תשמי. טוב. אז קבל עליו דוד, אמר, אני רוצה להכין משהו לפי בית המקדש. אז הוא עשה שערים, דלתות של בית המקדש. עשה דלתות יפות, נהדרות, כפי מה שרואה בית המקדש. כיוון שעשה את זה לשם שמיים, עשה את זה בכל ליבו, כזה שלחו אמר, כשיחרב את המקדש, אני לא אשליט את האויב שיגיעו בדלתות האלה בשערים הקדושים האלה, שעשה אותם דוד המלך. זה דוד עבדי, לא חטא לפניי. שלמה היה לו קצת חטאים, עשה כמה דברים שלא בסדר לפני הקדוש ברוך הוא. אבל דוד ידיו קדושות, הוא עשה את השערים האלה, טרח בהם, לכן כתוב, תביעו בארץ שעריה. כשבאו האויבים לשרוף את בית המקדש, השערים נגע בהם עד אויב. אלא כמו נעשה איזה חלל ריק באדמה, ונבלעו השערים באדמה. כל זה ראה ברוח הקודש, אסף, איך שהשערים של בית המקדש יורדים למטה. ועתיד לבוא, כשיבוא משיח צדקנו, ויבנה בית המקדש, אז השערים האלה יחזרו הפעם ויתקשט בהם בבית המקדש. כי לא שלטה בהם יד צר ואויב. והנה, כשרואה את זה אסף, התחיל לשמוח. מה השמחה שלו? משל, מביאים קודם משל. משל למה דבר דומה? מלך אמר פעם לבת שלו, יש לו קודם משרתת, שפחה. קודם לא היה כמו עכשיו, אדם נוסע לשתות מים. הוא הולך פותח את הברז בתוך המטבח, תקף הוא יד וקח מים. זאת לא בעיה. אבל קודם, אם אתם זוכרים, מי שיכולה לזכור, לפני 40 שנה, מה היה בירושלים? מי שרצה לשתות מים, היה צריך כל כך לטרוח ממנו בכסף שתינו. היה בער מים בכל חצר, באיזה חצרות מיוחדות, היה בערות של מים, בורות של מים. מי שיכולה לזכור, לפני 40 שנה, מה היה בירושלים? מי שרצה לשתות מים, היה צריך כל כך לטרוח ממנו בכסף שתינו. היה בער מים בכל חצר, באיזה חצרות מיוחדות, היה בערות של מים, בורות של מים, ועומדים אנשים בתור, אנשים או נשים עומדים בתור. מי תזכה לקחת פח אחת של מים? לפעמים לא היה נשאר מים, היו שולחים אותם. אם כן, היו עומדים ככה בתור. מאה או חמישים או שמונים כפי המצב, יום יום עומדות לוקחות מסכנות בידיים שלהם פחים, פחים גדולות, גדולים של שמן, מלאים אותם מים, לוקחים ותושים אותם, עושים על כפיים בסעומך, מביאים את זה הביתה. וכל אחד היה מים, כל כך היה בצמצום מים במסורת שתי, כדי שלא לבזבז את המים. כך היה, בירושלים כך היה. אני זוכר, אמא שלי עליה השלום, בחצר שלנו היה לנו בור, והיו באות נשים רבות, והיא הייתה עומדת ונותנת ומלאת להם את המים בשל, בשל, בפחים שלהם, וכל אחד לוקחת את הפח והולכת. כך היה אז, ולפני כן עוד יותר גרוע. כשרוצים לשתות כוס מים, לפעמים אין מים, היו צריכים ללכת לקחת בור, ללכת לבור, שם הדלי, לקחת את הדלי עם החבל, קושרים אותו בחבל, והיו מרדים אותו ומציעים בתוך הדלי מים. זה הכל מה שהיה. פעמים שהמים היו מסרחים, היו מתקלקלים, לא תמיד, הלא, יש בהם תמיד תולעים גם כן, צריך לסמנן אותם היטב. ברוך השם, המים שלנו מסמננים, יש בהם כל מיני תועלות. יכולים אדם היום, רוצה להתרחץ, רוצה לעשות ספונג'ה, קודם ספונג'ה עושים רק במים מלוכלכים, שלא יעילו לכלום. היום ברוך השם יש מים בשפע, כל דבר נעשה בשפע. אתם לא יודעים איזה חיים חיו לפני 40-50 שנה בארץ ישראל. איך היו באים לארץ ישראל, מארצות הגולה, איך היה, באיזה צער. היו עוברים על סוסים, על גמלים, על חמורים, עד שהיו מגיעים. במכוניות לא היו בעולם, המכוניות היו אפס קצהו. מי שיכול לבוא במכונית, אפילו מסילות לא היו, כבישים לא היו. כל ירושלים הייתה כל סלעים, 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 ואין שם לא כבישים לשום דבר. בחורף הכל רפש, הכל טיט. היום אנחנו ברוך השם מאושרים, הודות להשם יתברך, גבר עלינו חסדו. והנה כמו שאמרתי, מלך אחד רוצה לשתות מים, קרא למשרתת שלו, לך תביא לי כוס מים. היא הלכה לבאר, כדי לשתות מים קרים, כדי להביא מים קרים. אז לקחה את הדלי של חרס, היה לה קט של חרס, קשרה בו את החבל, והורידה אותו כדי לקחת ממנו מים מהבור. והנה כנראה שהיא לא קשרה את החבל כמו שצריך עם, עם הדלי הזה, עם הקט של החרס, ונפורר ונשאר, הקד הזה נשאר בפנים, בתוך הבור, היא מוצאה את החבל, חבל לבדו. עכשיו מי ילך לסכין את החיים שלו בשביל להוציא קט של חרס? כמה שווה קט של חרס? ישבה המסכנה הזאת ויושבת ובוכה. המלך מחכה שזאת תביא לו מים, לא הביאה לו מים. קרא את הבת שלו, ביתי, זאת הלכה המשרתת, לא הביאה לנו מים. תחייה, תרגילי מים. הבת של המלך, היא לא תשתמש בקט של חרס. היה לה איזה דלי של זהב, כולו צפוי זהב. לקחה אותו, שמה, קשרה אותו גם כן בחבל, ובאה לקחת משם את ה... את המים. כשהיא הורידה אותו, שוב כנראה מתפורר החבל הזה, החבל היה עתיקה כנראה, אז שוב פעם שקע הקט של הזהב למטה, והיא הוציאה רק את החבל לבן. זאת המשרתת ראתה ככה, עמדה והתחילה לספוק כפיים ולרקד ולשמוח. רק משוגעת, אני הפסדתי את הקט שלי, את למה מרקדת? אמרה לה, תראי, לפני שאת תבואי, אני הבאתי שם הקט של חרס. מי יראה מסכן את החיים שלו להוציא מתוך בור קט של חרס? עכשיו שנפל לך הקט של הזהב, זה בטח לא תשאיר אותו ככה שמה. זה קט של זהב שווה הרבה כסף. אז זה לא משהו, זה שיוציא את הקט של הזהב, הוא יוציא גם את הקט של החרס שלי. לכן אני שמחה ומרקדת. זה המשל. הנמשל של זה מהו? קורח מסכן, כמו קט של חרס. הוא ברוע באדמה, מי יוציא אותו מתוך האדמה? שאין מסכן שם למטה, אז היה בוכה עליו אסף, סוף סוף זה אבא שלו, היה בוכה עליו. ואני רואה, טבעו בארץ שעריה. זה שירד בוטי את השערים מהאדמה, הלא גם כן ברעה אותם מהאדמה. זה שיוציא אותם, יוציא גם כן את כל היחד אותם. זה שיוציא את הקט של הזהב, יוציא את הקט של החרס. זאת אומרת שיש תקומה לאבא שלו. לכן היה שמח. מזמור לאסף אלוהים בגויים מן נחלתך, זאת אומרת שיש תקווה לאבא שלו שסוף סוף בסופו של דבר אחרי שמסכן יתמרק ביסורים שקיבל שם במשך כל הזמן, אבל על ידי כך בשמיים גם כן יוציאו אותו. השם ממית ומחיה מוריד שעוד ביען, זאת חנה הנביאה אמרה את זה, הנביאה התכוונה על קורח. ממית ומחיה, מחיה אותו, את קורח, מוריד שאול ויעל. קודם מוריד אותו שאולה, אחר כך הוא יעלה אותו. מתי? כשיבנה בית המקדש. אז כן, הוא מחכן בית המקדש יותר מאיתנו, כי כל הזמן שורקים את הבשר שלו, אז כן, עושים אותו כבר, אז כן, שורקים אותו. ועכשיו, כשיבנה בית המקדש, אז הוא גם כן יצא יחד, מהשפוט ירים בליון, יצא למעלה. אז זה שאנחנו רואים מה סופו של אדם, שהוא לא יש לו, אין לו אמונת חכמים, אין לו אמונה בתורה, אין לו אמונה בחכמי ישראל, כמו זה קורח וכל עדתו. היו שם 250 ראשי סנהדראות, לא היו אנשים קטנים, הוא הלך יסיט אותם, וכאן רבותינו אומרים שהוא היה פקח. איך ידע לצוד ברשתו 250 ראשי סנהדרין, כולם אנשים גדולים בתורה, וידע איך לסכסך אותם נגד משה רבנו. סוף סוף בדרך כלל, חכם יודע את ערכו של חכם. מי נקרא חכם כמו משה רבנו, מעיין המתגבר בתורה. והנה פה בסוף הזה הוא מסכסך ביניהם. והאמינו לו, 250 ראשי סנהדראות. ואחר כך אש יצאה מאת השם, כולם נשרפו. כל אלה שהלכו יחד עם קורח. אף אחד מהם לא נשאר. ואש יצאה מאת השם, ותאכל את 250 איש מקרבי הקטורת. זה מראה לנו מי שמרחים לעשות מחלוקת עם חכמים, מה אספו, מה אחריתו. היה חכם אחד היה מספר לנו, היינו בארצות הברית, שמו היה רבי יהודה צפדיה. הוא מספר, הוא היה עשיר גדול ותומך בתלמידי חכמים. הוא בעצמו, רגע אחת היה פוסק מהתורה. בגיל מבוגר, בגיל 70, כבר לא היה רואה טוב. והיה קשה לו לקרוא בספר. אז הלך והתחנן לפני כמה תלמידי חכמים וקליטו לו בטייפ, טייפ רקורדר, קליטו לו דברי תורה, מוסר, גמרא, הלכות, אגדות, תהילים, כל דבר. בבוקר עד ערב הוא פותח את הטייפ, יושב וכל הזמן שומע, כל הזמן מקשיב. יש תורה, יש לפעמים לא הבין איזה דבר, מחזיר עוד פעם את הטייפ כדי שישמע אותו עוד פעם. אז הוא סיפר איזה סיפור. פעם אחת הוא היה בפנמה. פנמה לא היה שם מקווה טהרה בכלל. שום מקווה לא היה. וכשבא חכם גדול אחד מארץ ישראל, שמו הרב ציון לוי, שהוא נמצא שם בפנמה. זה לפני, אני מספר לכם, לפני יותר מ-40 שנה. כן, כשהגיע לשם וראה שאין מקווה, מה, יעיר, יגור בעיר שאין שם מקווה? אז בא, אמר לו לבודה ספדיה. אמר לו, תראה חביבי, אתה רוצה שעשה לך מקווה, יהיה לך קצת סבלנות. תוך חודש אני מבטיח לך שיהיה מקווה מהודר. הוא הלך, הוא נתן מוציא מכיסו כסף, הוא היה עשיר, וגם כן השפיע על רבי יצחק שלום ועוד כמה נדיבים, והלך ועשה מקווה טהרה למהדרין ולמהדרין. עד עכשיו, איזה יופי של מקווה. בארץ קשה מאוד למצוא מקוואות יפות כאלה. נהנה, כמו שאמרתי, הוא מספר שפעם אחת התקוממו כמה אנשים עשירים, התקוממו נגד הרב של העיר. כמה דברים שהוא אמר להם ועוד לא רצו לשמוע. למשל, הרב היה דורש נגד ריקודים מעורבים. שם הייתה מחלה. ריקודים מעורבים, הם חושבים שזה מצווה. למה? כדי שלא ילכו עם גויות. כשלא ילכו הבחורים עם גויות, היו עושים מארגנים אלה בעד הקהילה, מארגנים ערב בשבוע למשל, מביאים כלי שיר, ומביאים את הבחורים והבחורות כדי שירקדו יחד. חשבו שזה מצווה הם עושים. זו עבירה. זה אישה, סתם אישה. כשהוא עדיין לא נישאת, אז היא בחזקת נדה. והיא נשואה, זה אשת איש. אז והם עושים את העבירות האלה. היה קשה מאוד, הרב עמד בפרץ ואסר את זה, נתן הוראה לשמש שלא יפתח את האולם, זה האולם ממטה לבית כנסת. קומה שנייה זה הבית כנסת, קומה ראשונה זה האולם ושם היו באים רוקנים. נתן הוראה לשמש, תן לי תקף את המפתחות, אין לך רשות לפתוח עליהם. פעמיים שלוש ככה עשה והתרגזו בעד הקהילה. מה הרב עושה, גוזר עלינו גזרות, כיוצא בזה, לא יכלו לסבול את זה. אז רצו לצאת כנגדו. כנגד הרב. אז כתבו איזה מכתב, מכתב חריף, בביטויים קשים, פוגעים בכבודו של הרב. אז היו אלה כל הגבירים, בתוכם היה זה רבי יהודה צפדיה, שהיה עשיר גדול. אז באו אליו, תחתום איתנו. הוא קרא את המכתב, ראה שהכל עלבונות, פגיעות אישיות, ומה? הרב פסק מה שהתורה אומרת. מה לכם להתרעם על הרב? הרב עושה הוא נאמן לתורה שלנו, תורת משה רבנו. התורה אומרת שזה אסור, הוא צודק שהוא כותב שזה אסור. מה אתם מתרעמים עליו? אז אמרו לו, ככה אנחנו מפסיקים את החברות שלך, הסוחרים, אחד מסתחר עם השני, אחד מרוויח מהשני, אם יעשו עליו חרב חס ושלום, אז נגמר, הוא לא ירוויח, לא ירו פנסה. אמר, אני מסכים שתפסיקו את הידידות שלנו, ולא תסתחרו אותי, ואני לא צריך אתכם, ואני לא אעשה מעשה כזה בצאת נגד ערב. טוב, הם הלכו, שלחו לו בכל זאת את המכתב, בלי חתימה של דסרדיה, אז הם שלחו לו את המכתב, הרב כמובן הסתער מאוד, זרגו עיניו דמעות, הוא מספר זה סרדיה, תוך חודש אחד, לא נשאר בהם אחד, כולם מתו, מתו באיזה מכאובים, באיזה יסורים, פתאום חלו, וכולם במבחר ימיהם, לא אנשים זקנים, אנשים בגיל 40 בערך, פחות יותר, והם אנשים האלה, כולם פגעה בהם דת הדין, אחד אחד, בתוך חודש כולם הלכו מן העולם. הוא אומר, אני מודה להשם שנשארתי בחיים, הוא חי למעלה מ-90 שנה. נשארתי בחיים, הודות שלא רציתי לפגוע בכבודו של הרב. מי שמאמין במשה, מאמין בהשם. מי שמאמין בחכמי ישראל, מאמין בקדוש ברוך הוא. וזה העניין גם כן, מוסר השכל, בשביל עניינים של צרות עין שיש לה אשתו של קורח, היא הביאה אותו לידי כך. כמו שאמרנו, עבדת בידיה כרסם. אנחנו מוצאים עוד דבר. בהפטרה של ראש השנה אנחנו קוראים מעשה של חנה ופנינה. חנה לא היה לה ילדים, הייתה חסוכת בנים. פנינה היה לה 10 בנים, 10 בנים היה לה. כמו שאמר לה אלקנה לחנה, הלו אנכי טוב לך מ10 בנים. למה מ10 בנים? אלו 10 של פנינה. ופנינה זאת, אתה רואה איך התנהגות של חנה. חנה הצדיק עליה את הדין, אין הילדים, אין הילדים. היה לה במה לעשות. הייתה אישה פעילה, אישה צדקת, אישה חכמה מאוד, הייתה נביאה. והייתה הולכת מארגנת את בנות ישראל, לשמוע תורה, לשמוע ככה, מארגנת אותם. והייתה שמחה בחלקה, לא הייתה בכלל חושבת על ילדים, יש לה ילדים, אין לה ילדים, ואתה חושבת על זה בכלל. יש לי תמידות, יש לי, אני מעורז את בני אדם לתשובה, זה טוב, תבנים כל הדברים. אלקנה בעלי, צדיק כסוד עולם, היה תמיד מארגן, שיעלו לרגל, שיחזיר אותם בתשובה. מי הייתה הולכת איתו, מסייעת לו. והנה, פנינה לא מצא חן בעיניה הדבר הזה, הייתה אוהבת את חנה. למרות כל אישה היא צרה לחברתה כשהם שתי נשים, אז כל אחד מקנה מחברתה, אבל היא הייתה באמת אוהבת אותה. והייתה אומרת, לא חבל זאת חנה מסכנה, עם כל הצדקות שלה. הולכת אחר כך תלך מן העולם בלי בנים, תשאר ככה ערירית, זה לא טוב. צריך לדגדג אותה, שתפנה לקדוש ברוך הוא, שלא תשיח דעתה מהרחמים, שיהיה לה ילדים. אדם שנשאר כמו שכתוב אצל רחל, אבל לי בנים ועם עין מתה אנוכי, חשובה כמו מתה. הבנים הם מסייעים לאם, אפילו כשמצאת אחר כך, אחרי 120 שנה. הבנים שלומדים תורה, עושים מצוות מעשים טובים, הם מענים את הנשמה מחיל אל חיל, מדרגה למדרגה. ואם היא גמרה, גם את התפקיד שלה, גם אנו, היא לא, אין לה ילדים. לכן הייתה מכעיסה אותה, כל פעם הייתה מרגיזה אותה. איך אתה עושה? כתוב במדרשים, הייתה אומרת, בבוקר קמים כל הילדים, כרגיל, והיא מלבישה אותם פנינה כשהלכו לבית ספר. נותנת להם את ילקוטים, מאכילה אותם ארוחת שחרית, בת שחרית, זה נותנת לו ארוחת עשר, זה הדרך. ואומרת לה, חנה, מתי תקומי לתת לילדים שלך ילכו לבית הספר? מתי תתני להם את הילקוטים, תכיני להם את הספרים? ואין, היא יודעת שאין לה ילדים, היא מסכנה מתחילה לבכות. יושבים לאכול, אומרת לו לאלקנה בעלה, תן, עדיין משה לא קיבל. אהרון עדיין לא קיבל, דוד, תתן לדוד. וכל זה עושה בשביל להרגיז אותה, להקניז אותה. נו, לך, גם כן אתה עושה שישתנה לידים שלך? מסכנה מתחילה לבכות, כמו שכתוב. ולמנית, ולחנה ייתן מנה אחת אפיים, כי את חנה אהב, והשם סגר רחמה. אין לה ילדים, ואתה מוכה מסכנה. אין ארוחה שישבו ולא תצא חנה בדמעות שליש בפנים שלה. והיא עשתה את זה לשם שמיים, כך גמרא מעידה. הגמרא אומרת, רב חבר יעקב דרש ואמר, מה כל מה שעשתה פנינה עשתה לשם שמיים. פני שהיא רצתה שחנה תפקד ולא תלך מן העולם בלי ילדים, לא תלך מן העולם ערירית, תתפלל לקדוש ברוך הוא שנשמע לה, כמו שאין בסופו של דבר. היא הרצה הולכת מסכנה, אתה הולכת לבית המקדש, כשעולים לבית המקדש לרגל, אתה עומדת על יד הקיר של בית המקדש ובוכה בדמעות של איש. אשר שומע אותה עלי, שאתה רק, כמו שכתוב, בחנה מדברת על ליבה, רק רק זה, דמיון, וכל הלא ישמע, רק שפתי הנאות, וכל הלא ישמע, ויחשביה עדיד שקורה. למה חשבת על השקורה? אם אישה עומדת, מתפללת, לחשוב את השקורה, למה? הייתה עושה תנועות. בתפילה שלה הייתה מתפללת בדבקות, והייתה עושה תביעות, תנועות. ויש תנועות, לא כל כך יפה לעשות אותה, בפרט נמצא שם איזה גבר. היא הייתה מה עושה, אומרת, ריבונו של עולם, אתה אומר, תוך התפילה שלה. ריבונו של עולם, בראת לאדם עיניים, בשביל לראות. למה ברא עיניים? לא בחינם, בשביל לראות. בראת אוזניים, הייתה מצביעה על האוזניים שלה. אוזניים בשביל לשמוע, פה בשביל לאכול, בשביל לדבר, האף כדי להריח, תופס את האף. וכן, כל תנועה, היא עושה את התנועה שלה. בראת על האישה שדיים, בשביל מה? בשביל להניק את הילד שלה. תן לי בן ואני כנו, אם לא נראה בראת על שדיים. אז כשהיא תופסת בשדיים ועושה ככה, מה זה, תפשע זו, איך עושה ככה לפני גברים? אז זה חשב אותה שזו שקורה, אין לשכל. למה חשב אותה שקורה? בכל זאת, כתוב כך. אלי היה כהן גדול, חכם גדול, נביא של השם. איך טעה חשב אותה שקורה? הוא היה לו אורים ותומים. מה זה אורים ותומים? החושן הזה, כולו מרוקם זהב, ויש עליו אבני שוהם, שכתוב על כל אבן ואבן שהם אחד משבות, משבטי ישראל. ראובן, שמעון, לוי, יהודה, יש 12 אבנים. כמו שכתוב, הטור האחד, נופך, ספיר ויהלום, לשם שבו ואחלמה, תרשי, שוהם וישפה, כל אלה, כולם, וכל אחד כתוב תחתיו אותיות, ראובן, שמעון, לוי, יהודה, בסוף אברהם, בשורה האחרונה, אברהם, יצחק, יעקב, שבטי ישראל. וכשאדם, למשל, רוצה, אני כהן גדול, אני רוצה לדעת מה טיבו של האיש הזה. הוא איש טוב, הוא איש לא טוב. אז הוא היה שואל את השאלה לפני האורים ותומים. ואחר כך מסתכל באבנים, האבנים מבריקות, נעשה בהם כמו איזה אור כזה, והוא מצרף את מה שכתוב, ומחליט מה האיש הזה. צדיק, רשע, חסיד, נאמן, כל היה רואה באבנים. כשראה אישה כזאת עומדת ועושה תנועות כאלה בתפילה, מה זה, תרלה לי זאת האישה הזאת? אז הוא שאל, מה טיבה של האישה הזאת? פתאום העירו 4 אותיות. שין, כף, רש, ה. וזה, הם לא ביחד, כל אחד במקום אחד. שמעון למשל, יש שם שין. הכף, זה יחפש בשם אחר. והרש במקום אחר, ההה במקום אחר. אז הוא צרף את האותיות, יצא לו שקורה. איזה שקורה זאת. אז אמר להם, עד מתי תשתכרין, בושה לך. את באה להתפלל בבית המקדש, הולכת משתכרת? כתוב, לא אדוני, אישה כשת רוח אנוכי, ויין משכה לא שתיתי. מה זה לא אדוני? אומרת הגמרא, אתה לא אדון, ואין לך רוח הקודש. מה זה, איזה חצפה? נגיד שאין לו רוח הקודש? המרדות, אתה יודע, מי שמצרף אותיות, צריך לרוח הקודש, ידע איך לצרף אותה. אתה לא שופטת נכון. זה לא שקורה. אתה ראית את האותיות האלה שהן בולטות? כשרה. זאת כמו שרה אמנו. ואתה פירשת, פענחת את זה להפוך. אז בקשר מן הסליחה. אז תחילה, אמרה, לכי לשלום, ואלוהי ישראל אתן את שלתך אשר שאלת מעמו. אז תחיל לפייס אותה. בכל אופן, כשאתה הולכת מסכנה, אתה ממררת בבכי. עד שנפקדה הקדוש ברוך הוא, פקד אותה, ויצא ממנה שמואל שקול כמשה ואהרון. וכל זה, הודות לפנינה. היא הביאה אותה לזה כך. אם לא, לא הייתה בוחרת, אתה מתעניינת. אני עושה את המצוות שלי, לא רוצה כזו כל הצייס, ואני, מה, אין דבר, יתקיים העולם על ידי אחרים. אני סוסף עושה, עוזרת לבעלי אלקנה, עושה מצוות, מספיק לי. אבל כיוון שהייתה, כמו שאמרתי, מרגיזה אותה, וכי עשת צרתה גם כעס, והייתה מרעימה אותה, בעבור הרעימה, פנים שלהן נעשים כמו ככה מרועמים, מזועפים מכעס. אמר הקדוש ברוך הוא, את מרעימה את חנה, חייך, אין רעמים בלי מטר, אני מביא מטר, תראה אחר כך בני. וכך היה. אחר כך המשיכה להביא עוד בנים, לא שמואל ודי, שמואל זה הבכור, שהוא היה שקול כמשה ואהרון. שאר השמות לא נתפרסמו, אבל הביאה עוד בנדים. אחר כך כתוב, אחר כך, עד עקרה ילדה שבעה, ורבת בנים אומללה. עקרה זאת החנה שהייתה עקרה, הביאה שבעה בנים, לא שבעה בנים, כתוב בדברי הימים כתוב חמישה בנים, אז למה אומרת ילדה שבעה? יש תירוץ על זה. ורבת בנים אומללה זאת פנינה. כל ילד שהייתה יולדת חנה הייתה פנינה קוברת שניים, קוברת שני בנים, ששרגיזה אותה, שצערה אותה. למה? היא כמובן לשם שמיים. לשם שמיים, ככה באים אישה שהיא אומללה, אתה כל פעם מרגיזה אותה, כל פעם מרגיז אותה, הענישו אותה בשמיים. והייתה הולכת ובוכה. כל בן שנולד אצל חנה, הם עושים משימת טוב בבלנו, והיא הולכת קוברת שני בנים. אחר כך קברה שמונה בנים, נשארו שניים. נשארו שניים, כי בדברי הימים כתוב לחנה ירה חמישה בנים. אז למה כתוב עקרה ילדה שבעה? אמרו רבותינו, הבנים האחרונים שנשארו, שנשארו לפנינה, לקחה אותם, מסרה אותם לחנה, אלה בנייך. אלה לא בנייך, תסלחי לי מה שעשיתי. חבל שלא עשתה זה מקודם. אולי הייתה מבקשת סליחה ממנה, הייתה מוחלת לה, לא הייתה נענשת. מסכנה, נזכרה מאוחר. לקחה את הבנים שלה, מסרה אותם לחנה, זה אלה בנייך, לא בנייך. ולקחה אותם וגדלה אותם. לכן אמרו, את עקרה ילדה שבעה, היא ילדה באמת חמישה, אבל שניים האחרונים של פנינה, היא גדלה אותם, ולכן נקראו עד שמה. איזה עונש, איזה כל כך מכאיב, אישה שהיה עשרה בנים, תקבור אותם אחד אחרי השני, עד שנשאר לה רק שניים לפלטה, וזה הודות שלך מסלה אותם אחר כך לחנה. מזה נבין, אפילו אתה שמתכבד לשם שמיים, צריך גם הגישה תהיה טובה, גם הגישה תהיה יקרה. לא שאני אומר, אני מתכוון לשם שמיים. מספיק לאדם מתכוון לשם שמיים. זה שגם המעשה יהיה לשם שמיים. וכל מעשיך יהיו לשם שמיים. יש אנשים שהם נוטורי קרתא. הם חסידים, צדיקים, עושים כל המצוות. תופסים להם איזה רב, שחושדים אותו שהוא ציוני, מבזדים אותו, מחרפים אותו. השם יסלח להם, שהם עושים דבר כזה. אפילו יש להם המון מצוות. השם לא יישא פנים ולא ייקח שוחד. ושאנו לוקחים שוחד, אני זה עושה מצוות, אנחנו נקיים מצווה בעבירה, לא כך. הוא יענש על העבירה, ויקבל שכר של המצווה. כמה צריך להיות זהיר בפיו בלשונו, שלא ירגיז את חברו, שלא יצער אותו. אפילו הוא מתכוון לשם שמיים, הוא אומר, הוא לא בסדר, הוא עושה מעשים לא טובים. בשביל זה אני צריכה להעליב אותו, לא? זה לא להעליב אותו. כל המבין פני חברו ברמים, כדי שותך דמים. לכן אמרה התורה, הוכיח, תוכיח את עמיתך, אבל לא תסע עליו חטא. לא בשביל שאתה רוצה להוכיח אותו, תבזה אותו, תבייש אותו ברבים. אתה מדבר אותו בינו לבינך לבינו, מדבר אותו בדרכי נועם, בידידות, בחיבה. יש אישה טובה, צדקת, ויש השכנה, פעם את הרבים לא הולכת למקווה. אני רוצה להשפיע עליה שתלך למקווה. לא תוכיח אותה ברבים, בינה לבינה, בדברים רכים, בדברים טובים. פעמים שהאישה כן רוצה ללכת למקווה, אבל בעלה הוא איש רע. ולכן אומרת, מה שווה שאני אלך, והוא לא שומר שבעה נקיים, לא שומר שום דבר. אז כל הדברים האלה צריך לעשות איך במתינות ואיך בחוכמה, כמו שאמרתי, חכמות נשים בנתה ביתה. היא בונה את הבית שלה, ובנו חסו שלום גורמת לעצמה, גורמת לבעלה, צרות, יסורים. מסכן אלקנה, אלקנה היה צדיק, צדיק אחד עולם. אם היא חטאה, פנינה, אבל בעלה לא חטא. אז למה נהרגו לו, מתו לו שמונה בנים? בשביל שלא הוכיח אותו. לא אמר לה לפנינה, תפסיקי, אל תעני לי את חנה, לא אמר לה. הוא ידע שקבעת לשם שמיים, אבל איזו הגישה. גם אתה מתכוון לשם שמיים, למה אתה צריך להעליב, למה אתה צריך לבייש, למה צריך להרגיז? הדמעות הולכות בחינם? לא, שום דבר, שערי דמעה לא נועלו אצל הקדוש ברוך הוא. אדם שמצער את חברו עד שמוריד דמעות, קדוש ברוך הוא חס ושלום, הדמעות האלה שורף את האיש הזה. כמו איש ששם ידו בתוך האש. הוא מתכווה לשם שמיים, שם אותו בתוך האש. אז האש תשרוף אותו, שיתכווה מהיום עד מחר. כך גם כן, אישה שמצערת את חברתה, וחברתה הולידה דמעות, השם מצילנו. הדמעות האלה שרפות. לא יעברו בשנו. אם לא היום, מחר, לא מחר, מחרתיים. כך זה דרך. יש כמה מעשיות שעכשיו כבר זמן כבר מאוחר, ואני רוצה לעשות תורה ציבור. אבל תדעו לכם, המידות התרומיות של האדם, שמתנהג יפה עם חברו, הם כולם מעוגנות בתורה. אל תחשבו דבר שאין בתורה. אין דבר שאינו בתורה. הפוך בה והפוך בה בתורה, דקול לבה, וסיב ובלי בה. תזכיר ותבלה בה בתוך התורה. ומנה לא תזוע שאין לך מידה טובה המנה. אין את אותו מהתורה. שבה תמצא את הכל. הנה אנחנו קוראים הפטרה בחג, בראש השנה. קוראים את ההפטרה הזאת. יש הרבה לא שמים לב. קוראים שככה היה פנינה וככה היה חנה. יודעים שפנינה הייתה לשם שמיים. יודעים שהיא מסכנה שקילה אחר כך שמונה בנים. קוראים את הפסוק עד עקרה ילדה שבעה ורבת בנים אומללה. אומללה, נעשית אומללה שכולה מסכנה. וכל זה למה בשביל שהכעיסה את הצרה שלה. אולי מתחת לסף ההכרה גם כצרתה סוף סוף. תמיד שתי נשים לא יכולות להשתתף, כמו שאין שני מלאכים בכתר אחד, שתי נשים לא יכולות להיות. אחת כולה, אחת עוירת את השנייה. יש לפעמים מצבים יוצאים מן הכלל, אבל בדרך כלל זה כך. מתחת לסף ההכרה היא כבדה, כבדה לשם שמיים, אבל גם כן לעשות נקמה בצרה שלה זה לא נורא.
לכן אני אשה מסכנה, עונש כל כך חמור, עונש שכל דברים אין עונש יותר חמור לזה. לכן אדם שהוא רוצה לשמור את עצמו, לשמור את המשפחה שלו, את בניו, את בעלה, את בניה, צריך גם כן ללכת בדרכי התורה, במידות הטובות, במידות הישרות. כל דבר בדבר, לא לחרוג מהמסגרת שהתורה קבעה לנו. כי דרכיה דרכי נועם וכל נתיבותיה שלום. השם ישמור אתכם ואת בניכם ואת בנותיכם ואת בעליכם, ואלה שנמצאות כאן ועדיין במצאו את בן זוגם, ירצו בחקר השם תעינתנו ויזכו לחפה ולמעשים טובים. יוסף השם עליכם ככם אלף פעמים וברך אתכם כאשר בן לכם. שלום לכם כפוף.